שלום, אנחנו ממשיכים בשיעור בנושא התקפה על החיבור. ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה כאן במהלך השיעור. נמשיך מקטע מספר 30.
כן, כאן הנושא שלנו, התקפה על החיבור. למה אנחנו צריכים להתקיף את החיבור? כדי לרסן אותו, כדי להמיס אותו, להרוז אותו, לכבוש אותו, לעשות ממנו משהו אחר. למה אנחנו צריכים להתקיף את החיבור? בבקשה.
אנחנו בקטע מספר 30 מתוך כתבי רבש כרך ב', מאמר מהו כוס של ברכה צריך להיות מלא בעבודה.
לא, אני הייתי שואל על השאלה עצמה. למה יש לנו צורך להתקיף את החיבור? זאת אומרת, לא לכבוש אותו ולשלוט בו, ולא להרוס אותו לגמרי. אנחנו לא צריכים אותו בשבי, אנחנו לא צריכים אותו כמת, כתוצאה ממלחמה, אלא אנחנו צריכים להתקיף. ומה רוצים ממנו? בבקשה.
להתקיף הכוונה לעורר.
כאילו שיש לנו חיבור באזורה, ואנחנו לא רוצים, לא מרוצים להיות איתו במצב כזה, אלא רוצים להעלות אותו לדרגה אחרת, להרוויח משהו עליו. אז אנחנו מתקיפים אותו. במה מתקיפים? כדי לקפיץ את החיבור הזה לדרגה יותר גבוהה, או הפרעות לחיבור, להוציא ולהעלות אותם. בבקשה. מה אנחנו רוצים להשיג בהתקפה על החיבור? מהר.
בור.
מה עם התשובות? מה עם התשובות על ההתקפה על החיבור? נו, מוכנים? נו, אתם חייבים להיות ראשונים. השירייה לדוגמה.
מה שדיברו החברים יפה זה שקודם כל המדרגה הבאה לחיבור היא מביאה איתה אביות חדשה, התגברויות חדשות, ועל פניהן במאמץ המשותף שלנו אנחנו רק יכולים להתחבר.
מאיפה הם לוקחים התקפה שהמצב שלהם נגמר איך שהוא נגמר? מאיפה הם לוקחים התקפה על החיבור? הם מזהים שהחיבור שלהם היה לא מספיק, או אם להתעמק הוא היה לא מוצלח, עוד יותר להתעמק היה לא גרוע ונכשל. איך עכשיו הם הולכים ומתגברים על מה שקרה אתמול? ו שעושים את זה, איך הם מקבלים את הסימן מצב מאתמול בשמחה. זה שהבורא, שאין עוד מלבדו, הכין להם את זה כמצב הטוב ביותר לקפיצה הנוכחית. שכולם באים, נגיד באים לא מצוידים נכון, כן? לפי מה שאני רואה בפרצופים, אז כולם היו באיזה, לא בהתקפה על החיבור אתמול בערב, אלא התקפה על איזה פתיעה, כן, ניב?
כן.
כן. חנוך היה בכלל בורח מכולם, זה. כן, שהתנפלו עליו. נו. והשכן לא רוצה להגיד. נו, אתה מסכן, שחקן, אחרי המלט, היית בא היום לחיבור. זאת אומרת, כל אחד מגיע במצב שהוא לא רצוי. איך אנחנו מכוונים את עצמנו לממש כאילו מה שהיה לא היה, או עם כל מה שהיה אנחנו לוקחים משם את כל הסלים שלנו, עם כל הבעיות שבהם, ומזה סך הכל מרצונות שלא כל כך מכוונים, ועם ההכבדה הזאת מאתמול שלא ממשו את הנטיות שלנו, איך אנחנו היום מארגנים את ההתקפה, שחיבור זה המטרה, התקפה זה האמצעי. המבצעים אנחנו. מה קורה? מה יש בתוך הסל של כל אחד? נגיד נסל שהופך להיות אולי לתרמיל, ואז לכל אחד יש שם משהו מכלי הגנה ומכלי התקפה ואיזה ספר שאוסף אותנו ומכוון אותנו. איך אנחנו מארגנים התקפה לחיבור? מדברים על זה בעשיריות. איך לקחת כל דבר מה שיש לנו מאתמול, כל דבר, כן? למיין אותו, כן? ולהתחיל לעבוד עם הדברים המועילים, החשובים, הנחוצים לעכשיו, והייתי אחר כך, והיית על זה עוד אחר כך, וכך אנחנו אוספים בינינו גם נטיות מכל אחד, גם אקוויפמנט, גם ציוד שאנחנו צריכים, גם בכלל כל דבר, בקיצור, מה שאפשר להתקפות, לאט לאט כך מתארגנים. ואיך אנחנו אז מכל הדברים שרואים מה שיש לנו, ומכל המטרה שאנחנו מיידרים שעומדת לפנינו, מתוך זה אנחנו צריכים לארגן פנייה לבורא, שהנשק שלנו והמידע שלנו זה טוב, אבל סך הכל הכוח המבצע זה הבורא. מתי אנחנו מגיעים למצב של ואנחנו בני ישראל מעבודה? קדימה.
אבל זה, זה...
האם ברור לנו איזה סוג התקפה אנחנו הולכים לממש? איזה סיריה מבינה? עצבה סוג ההתקפה שהיא הולכת לממש? כן.
בהמשך למה שאמרת, שכל אחד הלך אתמול, הוא היה בהצגה, והוא היה אצל סבתא שלו, וכל אחד עשה משהו אחר. אמרנו שמעל כל הדברים האלה צריך לייצב מחשבה אחת של בתוך הסירייה שאיתה הולכים לישון, ומחשבה על החיבור שאנחנו נקום כולנו לשיעור בוקר ביחד, שלא יהיה איזה מצב שכל אחד הולך בנפרד ומחשבות אחרות.
אני לא הבנתי מה הוא אומר. אני חוזר מהסבתא, ואתה מהדודה, והוא מחתונה, והוא בכלל מבית משפט, כן? והוא כדורגל מי יודע, מוצלח לו או לא, ומחר בבוקר אנחנו מתאספים. נו, אז מה יהיה?
אז אמרנו שמעל כל הדברים האלה, מה שיחזיק אותנו זה המחשבה על הסירייה, שאנחנו לא ניתן לדברים האחרים האלה למשוך אותנו.
זאת אומרת, עכשיו אנחנו בינינו מסכימים שכל האירועים שצריכים לעבור משך היום, הם בסך הכל כולם יהיו אצלנו כתוספת לכיוון שלנו, כהכנה לחיבור. כן? טוב. עשינו את זה. כל אחד עבר איזה שם אירוע, שם משפחה, שם דודה, שם כדורגל, שם חברים, עוד משהו שם. כן? מגיעים לשיעור בוקר, כל אחד עם התרשמות משלו. מה אנחנו עושים הלאה? מה אנחנו עושים עם התרשמות שלנו? אנחנו צריכים לאבד את התנאים האלה. הם ניתנו לנו מלמעלה, מהבורא. בעד ההתקדמות. מה זה בעד ההתקדמות? שבטוח לטובה. אבל אנחנו צריכים להשתמש. נכון. זה יכול להיות לטובה בדרך קצרה ולטובה בדרך ארוכה. איך אנחנו נשתמש בהם? אז איך אנחנו עושים? איך אנחנו ממשיכים היום מאתמול? ולא ש... היום זה לא שייך לאתמול. אז אין תשובות. בסדר, תקרא מספר 30.
קטע מספר 30 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו כוס של ברכה צריך להיות מלא בעבודה. בזמן שהאדם כבר עומד סמוך למקום שיקבל את העזרה מלמעלה, היינו שסמוך נקרא שהכלי, היינו הצורך להרצון להשפיע, הוא ממנו הוא לעלה, שאז הוא רואה שרק הבורא יכול להציל אותו. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שזוהי הנקודה החשובה ביותר בעבודת האדם, שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא, היות שהוא רואה 100% שלא יועיל לו שום דבר, רק הבורא בעצמו יכול לעזור. והגם שהוא מאמין בזה, מכל מקום לא תמיד מאירה לו האמונה הזו, שדווקא עתה הוא הזמן היותר מוכשר לקבל את ישועת השם, שדווקא אתה הוא יכול להיוושע שהשם יקרב אותו, היינו לתת לו את הרצון להשפיע ולצאת משליטת אהבה עצמית, שזה נקרא יציאת מצרים. כלומר, שהוא יוצא משליטת המצרים שהיו מצרים את ישראל, שלא נתנו להם לעבוד את עבודת הקודש. וינחו בני ישראל מן העבודה, וטל שבעתם אל אלוקים, אז השם הוציא אותם מגלות מצרים. כלומר, היות שעם ישראל היו מרגישים את השיעבוד ורצו לברוח מהגלות הזאת, מה שהמצרים היו מעבידים אותם, כשבאו לנקודה החשובה הזו, היינו שהיו מרגישים את שפלותם, אז הוציא אותם הקדוש ברוך הוא ממצרים. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שעם ישראל כשהיו במצרים כבר היו במ"ט שערי טומאה, ואז הוציא אותם הקדוש ברוך הוא ממצרים. שפירושו שכבר באו בתכלית השפלות שאין למטה הימנה. אז הוציא אותם הקדוש ברוך הוא.
אז איך אנחנו מגיעים לנקודה כזאת שיש בנו נחיצות לברוח משליטת הטבע שלנו שהיא מתנגדת לאיכות? בבקשה.
התפילה הזאת הנכונה.
מהו מצב של שער הדמעות? מהו מצב של שער הדמעות? שזה בעצם הנקודה שממנה והלאה אנחנו מקבלים התקשרות עם כוחות העלייה. בבקשה.
Ma questo è un risultato. Lettura testo, 31° pezzo, Bala Sulam, Shamati, 18, le lacrime, mia anima. Quando l'uomo esce dall'occultamento della spiritualità ed entra in questo stato che non senta, non sente nessun gusto nel lavoro spirituale, non è capace di immaginarsi e sentire l'amore e il timore, non è capace di fare niente in d'azione, non ha uscita tranne che piangere e chiamare il Creatore che abbia pietà di lui e che tolga l'offuscamento dai suoi cuori, dal suo cuore e gli occhi. In questo stato lui deve essere convinto 100% che tutto l'appesantimento che lui ha ricevuto dal Creatore, che non c'è nessuno tranne lui. E cioè, lui non va verso il Creatore a pregare per qualcun altro. L'inclinazione maligna sta in disparte e lo distrae, gli amici non sono a posto, qualcos'altro. Lui stesso. Ma tutti i cambiamenti li fa il Creatore, non ha importanza quale. Li fa per far sì che l'uomo si rivolga a Lui. Sì. Lettura testo. Il fatto del pianto è molto importante e grande nel lavoro spirituale. E come scrissero i nostri saggi, tutti i cancelli erano chiusi, tranne i cancelli delle lacrime. A questo proposito il mondo chiede, se i cancelli delle lacrime non sono chiusi, cos'è la necessità dei cancelli? Egli disse che è come il caso in cui l'uomo chiede al suo amico qualcosa di necessario. Questa cosa gli tocca il cuore, chiede ed implora l'altro con ogni preghiera e supplica possibile. Tuttavia il suo amico non gli presta alcuna attenzione e quando vede che non c'è più alcuna ragione per le preghiere e per le suppliche, alza la sua voce in un pianto. A proposito di questo è stato detto: tutti i cancelli erano chiusi, tranne il cancello delle lacrime. Pertanto, quando non erano chiusi i cancelli delle lacrime, esattamente quando tutti gli altri cancelli erano chiusi. E in quel momento che vi è spazio per i cancelli delle lacrime, e allora l'uomo vede che non erano chiusi. Tuttavia, quando i cancelli della preghiera sono aperti, i cancelli delle lacrime e del pianto sono irrilevanti. Questo è il significato dei cancelli delle lacrime che sono chiusi. Pertanto, pertanto, quando è che i cancelli delle lacrime non sono chiusi? Proprio nel momento in cui tutti i cancelli sono chiusi e i cancelli delle lacrime sono aperti. Questo è perché l'uomo ha ancora la scelta della preghiera e della supplica. Questo è il significato di l'anima mia piangerà in segreto, ovvero quando l'uomo... Con l'aiuto di cosa noi riusciamo ad elevare l'importanza e necessità e la prontezza per raggiungere lo scopo? Questo è l'adesione fra di noi e con il Creatore, talmente tanto che questo arriva come l'ultima tappa, la tappa delle lacrime, che non c'è niente dopo questo, questa è l'ultima. Questa è l'ultima tappa, le lacrime, quando l'uomo ha fatto di tutto con l'aiuto degli sforzi, con l'aiuto delle sue forze, con tutto che capiva, basta, sono arrivato fino in fondo della natura, della creazione, e ho capito che l'unione di tutte le parti della natura, questo è ciò che dà a tutto il sistema la possibilità di darsi vita ed avanzare, e vede che lui non è capace di portarsi a questo e trovarsi in questo. E lo scopo è talmente tanto chiaro, e la forza, la possibilità di arrivare a lei talmente tanto non corrisponde a ciò che ha l'uomo, che lui esplode in pianto, e cioè dalla debolezza naturale, quando scopre che nella sua natura manca la qualche cosa, dalla base della creazione, che adesso lui scopre che in mancanza di questo lui non può arrivare all'unione. E allora si rivela il Creatore e gli dà questo regalo che si chiama Lishma. E l'uomo allora si innalza a livello del capire, del sentire, delle connessioni, delle azioni, quando lui può allora soltanto chiudere tutto questo Chisaron. Allora, come noi attraversiamo questo passaggio? Come passiamo questo processo? Come ci prepariamo per questo processo e come lo attraversiamo? Prego. al giorno d'oggi. Lettura testo, pezzo 32, dai lavori di Bar Rabash, primo volume. Cosa significa torna Israele al creatore tuo? È detto, si curano quelli col cuore franto. Sapete che il creatore cura i cuori infranti. La questione è che la cosa importante per l'uomo è il cuore, così come è detto dai saggi, ai misericordiosi li insegna il cuore, ed il cuore, Lev, è il vaso che riceve dall'alto. E questo è ciò come noi studiamo nella frammentazione del Kelim, che la domanda è che quando il Kli è frammentato, tutto ciò che si investe in lui, tutto ciò che si mette in lui, tutto fuoriesce poi. E anche se il cuore è infranto, cioè il desiderio di ricevere governa sul cuore, risulta che non può in lui entrare la delizia, per la causa che tutto ciò che il desiderio di ricevere riceve, tutto va nel clipot. E questo si chiama frammentazione del cuore, cuore infranto. Quindi quando l'uomo prega e dice, tu sei obbligato ad aiutarmi perché io sono peggio di tutti, perché io sento che il desiderio di ricevere governa nel mio cuore. Per questo non c'è niente nella spiritualità che possa entrare nel mio cuore. Io non voglio niente di superfluo, semplicemente che io possa fare qualche cosa per il Creatore. Io non ho nessuna possibilità di questo. Per questo soltanto tu puoi salvarmi. E con questo si può spiegare ciò che è scritto. È vicino il Creatore a coloro col cuore infranto. Spiegazione. Quelle persone che chiedono al Creatore che lui lo aiuti e che il loro cuore non sia infranto, ma che diventi integro. Quando noi possiamo prendere la decisione che noi abbiamo il cuore, che il nostro cuore può essere infranto? Quando nel nostro cuore infranto noi ci troviamo o in lutto o in gioia. In realtà se non lo è, solo quando arrivi a una certa misura degli sforzi. Rav, passiamo alla seconda parte. Tess. Prego.